עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
טובים, עד כמה שאפשר. אני דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום הכנתי לנו תוכנית שלמה על מחלות החורף, על כל שפעות החורף, על הוויטמין שהכי חשוב למניעת שפעות החורף, על האם תוספי ויטמין C עוזרים כנגד מחלות, על שאלה שאלת בפייסבוק, אם חולים ואין תיאבון, על מה לא כדאי לוותר ומה כדאי להקפיד בימים האלו, על מחקר שמצא שאנשים שמחים ומאושרים חולים פחות, גם על טעים דבש, מרק צח, על כל תרופות הסבתא נגד מחלות החורף, ובמתכון לשבת חביבת תרד ובולגרית, מתכון חמוד נורא שעשיתי לי אתמול ואני משתפת אתכם. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל... היום יש לנו שני מספרים. 0552-103-103, קל מאוד. 0552-103-103. המספר הרגיל שלנו, 1-900-722-103, וגם, הכי טוב, הודעות וואטסאפ, למספר. 054-70-103-70. 054-70-103-70. אפשר להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לצפות בשידור, היום שיתפתי אותו כבר בדף הפייסבוק של הקבוצת רדיו שלי, תסתכלו בפייסבוק בקיצור, וגם שם אפשר לסמן לייק ולשאול שאלות תוך כדי, אני על זה. אני פה עם העורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור סתיו קורנס, נכון? אמרתי טוב. עורכת הדיגיטל עדן בן ארי, ועל הפייסבוק מיכל קדוש. טוב, עכשיו גשם, אז ישר כולנו פה חולים, בכל מחלות החורף כמובן שיש קשר לתזונה, ונדבר היום על הוויטמין הכי חשוב למניעת שפעות החורף. ופה אני רוצה לנפץ מיתוס, כי תמיד חושבים שזה ויטמין C. באמת ויטמין C חשוב, אבל וכולנו יודעים שהוא חשוב לחיזוק מערכת החיסון וכולי, אבל יש ויטמין אחר הרבה הרבה יותר חשוב למניעת מחלות ויראליות, או יותר נכון להידבקות במחלות ויראליות שאין הנפוצות ביותר בתקופה הזאת. כל מה שאנחנו אומרים שפעת, נזלת, כל הדברים האלה, זה בדרך כלל מווירוסים. אז איזה ויטמין הכי חשוב למניעת ההידבקות? על זה אנחנו נרחיב, אבל קודם אני רוצה בכלל לשאול אתכם, האם באמת בחורף חולים יותר? מה דעתכם? זה מין תמיד הסבתות היו אומרות, תתלבשו טוב, שלא יהיה לכם קר, שלא תהיו חולים, שלא תתקררו. האם יש באמת דבר כזה להתקרר? אז שימו לב, מחקר... או יותר נכון, שני מחקרים אפילו שבוצעו בנושא הזה לאחרונה, הראו שאם נושמים אוויר קר, רק לנשום אוויר קר, זה מחליש את המערכת החיסונית בכל הנוגע להידבקות במחלות ויראליות. זה מחליש את המערכת החיסונית שנמצאת לנו באף. אז כן, אז חשוב להקפיד על תזונה נכונה, שמכילה את כל הוויטמינים, לא צריך לקנות תוספי ויטמינים, אבל בעיניי הוויטמין הכי חשוב הוא לא ויטמין C, אלא ויטמין A. למה? הוא משפיע על הריריות של מערכת הנשימה שלנו, הוא משפיע על הריריות ועל המערכת החיסונית שנמצאת בריריות של האף, בצורה כזאת שהווירוס בכלל לא מצליח להיכנס לגוף שלנו, שזה טוב, אנחנו לא רוצים שהווירוס של השפעת, או הווירוס של הקורונה, או כל וירוס אחר, אם הוא לא מצליח בכלל להיכנס, כי המערכת החיסונית באף כל כך חזקה, הרי זה מה שהכי חשוב. איפה ויטמין A נמצא? גם בבשר, גם בירקות ירוקים, למשל כמו ברוקולי, אבל גם בפירות כתומים, בירקות כתומים. גזר אחד כבר מכיל יותר מהכמות שצריך ליום שלם, מה שטוב זה שהוויטמין הזה, ויטמין A, לא מתפרק בבישול ובאפייה ובחימום, אז גם גזר מבושל, או מרק אטום, או בטטה בתנור, או בכלל אנטיפסטי דלעת בתנור, אני אוהבת דלורית בתנור, יש כמות עצומה של ויטמין A, למרות החימום והבישול, ואפילו הפוך, אחרי החימום והבישול זה נספג הרבה יותר בקלות, אז אפילו יש יתרון מהבחינה הזאת לגזר מבושל או ירקות בתנור. אני פה רוצה להוסיף שגם היה מחקר שבדק מה קורה לילדים שיש להם חסר קל אפילו של ויטמין A, אז הם יותר נדבקו במחלות מערכת הנשימה. ופחות אלה שהיה להם אספקה של ויטמין A ורמת תקינה בדם. אז אפשר לאכול גזר אחד ליום או אפילו יותר, מי שרוצה אני אוכלת הרבה יותר מזה, וויטמין A הוא כתום הרי, והופך אותנו ליותר כתומים, אבל ויטמין A מהצומח לא יכול לעשות שום נזק בריאותי, רק להפוך אותנו אולי קצת לכתומים. אוקיי, ועכשיו, להבדיל ממחלות החורף, אנחנו נדבר טיפה על הערך התזונתי של שקדים, שמאוד עשירים בחלבון צמחי איכותי, בברזל ובסידן, הם נשנוש מעולה אם יש לנו סוכרת, יש להם אינדקס גליקמי אפס, אפסי, הנשנוש הכי טוב אם יש סוכרת או אם רוצים לסבול לזמן ארוך יותר, כי אינדקס גליקמי נמוך זה אומר סובה לזמן ארוך יותר, 15 שקדים זה נשנוש מהמם גם בזמן לדיאטה, לירידה במשקל. ועכשיו אני רוצה לדבר עם אמיר לוי, שהוא חקלאי מצטיין מגדל שקדים. אתה על הקו, אמיר?
שלום, מאיה, וחג ט"ו בשבט שמח.
חג ט"ו בשבט שמח, מה שלומך? אני חייבת להגיד שראיתי את התמונת וואטסאפ שלך עם פריחת שקדים, אני טועה?
את לא טועה, אני רק אתקן אותך שהשם שלי זה אמיר מעגן. אני מקיבוץ לוי במקור, שם גידלתי שקדים.
אמיר מעגן מקיבוץ לוי?
נכון.
יו, אתה יודע שאני הייתי בטוחה שזה הפוך. אמיר לוי מקיבוץ מעגן. אז אני מתנצלת.
בקיבוץ מעגן לא גדלים שקדים, בלוי כמובן שכן.
אז איפה זה לוי?
לוי זה בגליל התחתון.
לא רחוק כל כך.
נכון.
בסדר, לא, טעיתי בענק.
נכון.
אוקיי, בגליל התחתון כן גדלים שקדים?
בגליל התחתון בוודאי, זה גם אחד המקומות שלאורך כל השנים גידלו שקדים בישראל. בכלל, גידול השקדים הוא גידול מאוד ותיק, הוא גידול שהמקור שלו באזור הים התיכון וישראל.
מה? חשבתי שיפן כזה.
לא, לא, ממש לא.
מה אתה אומר?
גידול ים תיכוני.
מה אתה אומר?
המקור שלו, והוא גם הופיע בתנך כבר, שכשירדו מצרימה לקחו איתם שקדים, וגידול מאוד מאוד ותיק, במיוחד בישראל.
קל לגדל אותו?
לא, זה גידול מסובך, משתי סיבות, כי זה גם עץ נשיר וגם עץ מקומי. עץ נשיר הוא עץ רגיש יותר בדרך כלל, וכשהוא מקומי, אז גם הרבה מאוד מזיקים ומחלות וכל מיני דברים שהצטברו במהלך אלפי שנים, באזור הופכים את הגידול הזה לגידול יחסית מסובך.
יש לי פקן שהוא, אתה יודע, זה גם נשיר וצומח לבד בלי שאני אעשה כלום.
נכון, אבל הפקן הוא לא מקומי, הפקן הוא אמריקאי, הוא מגיע מהאזור של האינדיאנים, והשמורות של האינדיאנים.
אבל אני כאילו כמה שיותר מקומי זה פחות טוב, אם אני מבינה מה שאתה אומר, כי אז יש יותר סיכוי למזיקים מקומיים.
המקומי הוא מדהים, והוא קשור בכלל לתזונה מקומית ואוכל מקומי.
לא, אני מקווה מבחינת הלגדל את זה.
נכון, מבחינת הגידול זה מסובך יותר, כי הגידול במהלך השנים, במהלך האבולוציה שלו וההתפתחות, הוא צבר לעצמו הרבה מאוד מזיקים ומחלות.
תגיד שנייה, כמה זמן לוקח לעץ כזה לגדול, אם אני היום אקנה בכמה זמן יהיה לי עץ עם פרו?
השקד הוא העץ המהיר ביותר, השם שלו שקד, בתנך, מבטא חריצות, שוקד, שקדנות.
מה אתה אומר?
זה עץ מאוד מאוד מהיר, הוא גם מהיר בגדילה שלו וגם מהיר בפוריות שלו.
מה אתה אומר? אז שווה. אז מה זה אומר תוך כמה שנים אם אני קונה שתי ליום?
תוך 3-4 שנים כבר יש פרי בכמות...
שי, ואני גם מצטלם עם פרחים של קד, כמו בציבור של ונגוך.
גם יפה וגם אופה.
כן, עכשיו תגיד, יש לי שאלות. אני לא ראיתי אף פעם שקד טרי, איך זה נראה? כאילו, כי אנחנו תמיד קונים הרי ביבשים כאלה במשקל.
קודם כל, אנחנו קוראים לשקד היבש שקד טרי. יש כמובן גם מוצר שנקרא שקד ירוק, שנמכר באזור האביב מחודש אפריל ועד יוני, שמוכרים אותו בשווקים הפתוחים, שהוא פרי אחר, שלמעשה אוכלים בהתחלה את כולו, כמו הפרסק קטן, ירוק.
מה?
ובהמשך פותחים אותו ואוכלים את הגלעין.
השקד, שאנחנו מכירים זה גלעין של פרי שיש מסביב, שאנשים אוכלים גם את הפרי מסביב?
נכון, השקד okay. הוא ממשפחת הגלעינים, זאת אומרת הוא מהמשפחה של הפרסק, כן. נקטרינה, מישמיש, דובדבן.
Okay.
שבכל המינים האחרים אנחנו אוכלים את הציפה, את החלק החיצוני,
כן.
וזורקים את הגלעין, okay. ובמקרה של השקד אנחנו מפצחים, מקלפים ומפצחים את הקליפות ואוכלים את הגלעין.
אז רגע, בתוך כל הפרסק של שקד כזה יש שקד אחד?
נכון.
אז זה מזינו, זה נראה?
יש גם תאומים.
אז זה נראה נורא מסובך להפיק את זה.
השקד גדל בעצם על העצים בצורה דומה מאוד לפרסקים וכולי. הקטיף הוא קטיף מכני, אנחנו קוטפים בעצם את העצים, המטעים מטעים גדולים מאוד, ואנחנו קוטפים אותם בעזרת ניעור, בעזרת טרקטור שמנער את כל העץ.
כן.
והשקדים האלה עוברים תהליך, התהליך הוא קודם כל ייבוש בשמש,
כן.
בקיץ, הקטיף הוא בקיץ, ייבוש בשמש, כן. אנחנו נותנים לפרי להתייבש בשמש הטבעית, ולאחר מכן, הפרי נכנס למקום שנקרא מכון פיצוח, ושם אנחנו מקלפים אותו מהקליפות שלו.
מה שאומרים שזה רעיל, עניינים, ציינית וכל זה, איפה באיזה חלק זה של הצמחים בכלל?
אז קודם כל, כשמדברים על זה, מדברים על שקדי בר. השקדים שיש לנו בתרבות, שאנחנו, הזנים שאנחנו מוכרים,
אז הם לא.
הזנים שנקראים מתוקים,
כן.
זה שקדים מתוקים, ובהם אין בכלל, רעילות, אין ציאניד ולא המגדלין ולא שום דבר
אז
כזה.
אז כל המיתוס הזה לקלף את השקדים, להשרות אותו במים זה סתם.
נכון. נכון.
אין לזה
שום משמעות. להפך, אנחנו אפילו מאבדים את הסיבים התזונתיים שקיימים בשפע בחום, בקליפה החומה.
כן.
ואין שום טעם לקלף את השקדים.
כן, אוקיי, יופי. יופי. תגיד שנייה, וכמה זמן זה לייבש את זה בשמש וכו'?
לייבש בשמש זה מהיר מאוד.
גם מהיר.
השקדים... כשאנחנו עושים את זה בצורה תעשייתית, זה לוקח בערך שבוע שהשקדים שוכבים בשמש ומתייבשים בקיץ.
וזה מה שאני קונה שקד טבעי, נכון?
נכון. שקד טבעי שאנחנו רואים בחנויות, זה למעשה שקד שלא עבר תהליכים של כלייה, ולא עבר תהליכים של המלאכה, הוא פשוט קולף ויובש. זה מה שעבר עליו.
בשמש, לא בתנור ולא בכלל.
לא, 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 בשמש, בשמש.
תגיד, עוד שאלה יש לי לך, בגלל שאמרת בהתחלה שיש לזה גידול ותיק עם כל מיני מזיקים וזה, יש לזה יותר ריסוסים או דישונים או משהו מצמחים אחרים?
לא יותר מצמחים אחרים, זה דומה מאוד לשאר הנשירים. לשקד יש יתרון גדול מאוד, שמכיוון שהוא גלעין שנמצא תחת כמה קליפות, גם כשמרססים אותו,
אז כן, לא
גם,
מגיע.
וגם בבדיקות הקפדניות ביותר שמקובלות היום בעולם ובישראל ובאירופה, מעולם לא נמצא איזשהו שביב של חומר הדברה בתוך הגלעין, כי הוא פשוט לא מגיע לשם, הוא לא מגיע כל כך עמוק, הוא עם קליפות ששומרות עליו גם מפני חומרי ההדברה.
זה נשמע לי הכי בריא בעולם, ועוד שאלה אחת שאני רוצה לשאול אותך, אני כבר כאילו, את יודע, משוכנעת לגמרי ששקדים זה הנשנוש האולטימטיבי הכי בריא, אבל אני עניינת אותי לגבי הפרי עצמו, שיש כאלה שאוכלים אותו. איפה אני יכולה להשיג את זה? זה טעים? זה מתוק? מה זה?
קודם כל הפרי נמכר, כמו שאמרתי, בחודשים של האביב.
איפה?
עד דרום הקיץ.
אני בחיים לא ראיתי כזה דבר.
הוא גם נמצא בשווקים הפתוחים, מחנה יהודה, כל השווקים האלה, וגם הרבה פעמים, וקשורים בתחנות הסעה, בטרמפיאדות, הרבה פעמים מוכרים שם שקים ירוקים כאלה. אז זה בדרך כלל שקדים ירוקים, זה נמכר הרבה מאוד במגזר הערבי, ו...
זה מתוק?
בעולם המזרחי, זה לא מתוק, זה לא מתוק, זה חמצמץ.
אוקיי.
ואנשים שאוכלים את זה, אוכלים את זה או ככה פשוט שוטפים ואוכלים, או שעם מי מלח או קצת עם לימון.
ואז אפשר גם לאכול את הבפנים או שזה עדיין לא בשל? עוד לא, שצריך לייבש אותו כאילו?
לא, לא מייבשים, אוכלים את זה ככה.
ככה.
בתחילת העונה, ממש אוכלים את זה כמו הפרסק, עם כל הקליפות.
ואת הגרעין.
ובהמשך העונה, הפרי עם הגלעין, ובהמשך הפרי מעט מתקשה, ואז אוכלים רק את הגלעין.
מהמם?
אבל במצב אחר לגמרי, במצב לבן ועם ג'לי כזה בפנים.
מהמם. אמיר, אמיר גלבוע מקיבוץ, מושב לוי?
לא, לאט לאט. אמיר מעגן.
אמיר מעגן.
אמיר מעגן, שאני הייתי המגדל בקיבוץ לוי, והיום אני יושב ראש שולחן המגדלים במועצת הצמחים.
אוקיי, יאו, איזה בלגן עשיתי, אני מתנצלת, אבל למדנו ממך המון המון המון. אמיר מעגן. היה מעניין מאוד מאוד מאוד, ותודה רבה. תודה רבה. ושתהיה שנה מצוינת, אמן.
מצוינת, אני רק אשחיל עוד משפט, אם אנחנו כבר מדברים.
בטח.
שיש חשיבות גדולה שהאנשים שקונים שקדים, יבינו את ההבדל בין שקד ישראלי לשקד מיובא. לא כל השקדים בישראל הם שקדים שמיוצרים בישראל.
איך אני יכולה לדעת באמת?
כן. אז אני אסביר, אני רק אגיד שהשקד הישראלי, הוא גם על פי הרבה מאוד מבחני טעימה, אנחנו יודעים שהוא הרבה יותר אהוב על הצרכנים בישראל, הוא עם ארומה הרבה יותר חזקה.
Okay.
וגם מבדיקות שאנחנו עשינו עם חוקרת מבולקני, הראינו שהערכים התזונתיים בשקד הישראלי היו עדיפים על השקד הקליפורני המיובא, אז זה גם סיבה טובה לקנות
שקד ישראלי. אבל איך אני יודעת מה שאני קונה?
אז אני אגיד שזה הרבה פעמים באמת יחסית קשה, כי קונים שקדים בתפזורת,
נכון.
אבל השקד הישראלי הוא בדרך כלל גדול יותר, אין ייבוא של שקדים גדולים, יש רק ייצור של שקדים גדולים בישראל, והדבר השני שהשקד הישראלי הוא גם בצבע כהה יותר, והוא פחות עגול, הוא בצורה פחוסה.
תגיד רגע, אבל אם אני קונה בסגור, בסקית סגורה, זה אמור להיות לי רשום על הסקית הסגורה?
שאלה טובה. הסקיות סגורות הרבה פעמים לא רושמים. יכול להיות שעכשיו לאור החוק החדש של סימון תוצרת ישראלית, יהיו חייבים גם לרשום על הסקיות.
כן,
אבל...
עד שזה יקרה.
נכון. אבל בינתיים, אני לא מכיר כמעט חנות שבה אין את שני הסוגים. זאת אומרת, אם בן אדם בא ומבקש שקד ישראלי, ייתנו לו.
אז בעצם אני רוצה ככה, שקדים יותר גדולים, יותר כהים, ופחות עגולים.
פחות עגולים, בדיוק.
פחות שמנים.
נכון.
אוקיי, מעולה, טיפ מצוין. תודה רבה 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 אמיר.
תודה.
תודה, שבת שלום. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
טוב. גם היום בפינת המיתוסים שלנו אנחנו מתייחסים למחלות החורף, והרבה שאני מכירה חושבים שצריך לקחת תוספים של ויטמין C כנגד מחלות. אז חשוב מאוד מאוד להדגיש, אני כבר מתחילה עם השורה התחתונה, יש המון באוכל, יש מספיק בירקות הטריים שלנו, לא צריך. ואני אחזור על זה עוד פעם, לא צריך, חבל על כל 10 אגורות, שאתם קונים תוספים של ויטמין C. קודם כל, נתחיל מזה, אין הוכחות שכמויות עצומות של ויטמין C כמו שיש בכמוסות, זה מונע מחלות. אין לזה הוכחות מדעיות. היו מעט מחקרים שמצאו שזה מקצר את זמן המחלה, חלק מהמחקרים, או יותר נכון רובם, לא מצאו השפעה, ולפעמים זה יכול לעזור אם חסר ויטמין C במזון, אבל למה שיהיה חסר? חצי פלפל אדום כבר יש לנו כפול ממה שצריך ליום. בשתי עגבניות יש לנו יותר ממה שצריך ליום. בתפוז אחד, בגויאבה אחת, בקיווי, קיווי, אחד, יש יותר ממה שצריך ליום. אז פשוט לאכול ירקות ופירות טריים, חבל על הכסף. לא צריך את כל התוספים האלה. עוד הערה בנושא לגבי מיץ תפוזים. נכון, מיץ תפוזים שהרגע לקחנו, שחטנו ושוטים באותו רגע, זה מעולה. ויטמין C נספג מאוד מאוד מהר מהמיץ תפוזים, אבל מה עם המיצים הקנויים? אפילו שאתם קונים מיץ תפוזים שכתוב עליו שחוט טרי, אף אחד לא שחט אותו לפני שעה כמו שאתם מדמיינים לעצמכם, אם אתם קונים את זה בסופר, אלא לפני כמה זמן, בינתיים ויטמין C התפרק. זה לא טוב. מיצים קנויים אחרים שלא עשויים מתפוזים שחוטים, בטח שלא טובים. אז אם לשתות מיץ תפוזים כמקור מצוין לויטמין C, למי שלא אוהב ללעוס רכות ופירות טריים כמו ילדים קטנים או קשישים, אז רק מתפוזים ששחטנו באותו רגע ואז זה נפלא. ושוב אני חוזרת, כל תוסף ויטמין C שתקנו זה כמו לזרוק את הכסף לפח. יש לנו מאזינה על הקו? מאזינה, שלום.
בוקר טוב, מאיה.
צהריים טובים, מה שלומך?
צהריים טובים, נכון, צהריים
כן,
טובים.
תכף לילה
יש טוב. לי, כן, יש לי שאלה בקשר כן. לקפה. אני קודם כל, אם שמעתי נכון בשבוע שעבר, את כן. דיברת על קפה נטול. אני יודעת שנטול, הורדנו אותו מהמדפים ואמרנו שום דבר, זה לא בריא, לא בריא, לא בריא. אז עכשיו את אומרת שזה קודם כל אפשר.
תשמעי, אני אגיד לך משהו.
תרמין.
שאלה מצוינת. אוקיי, אני קודם, זה שתי שאלות. אז קודם אני עונה לך על הראשונה. יש הרבה דברים שמרוב שאומרים אותם, מלא 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 פעמים, זה נכנס לראש של האנשים בתור איזה אמת אבסולוטית. למשל, אני נותנת לך דוגמה לא קשורה, שכולם היו בטוחים ששומן רווי וכולסטרול זה הגורם למחלות לב, וזה נורא והיום, והיום יודעים שזה ממש לא ככה, ושסוכרים וקמח לבן זה, ושומן טרנס זה גורם למחלות לב פי אלף. אותו מיתוס לגבי קפה ללא קפאין. פעם, לפני המון שנים, באמת הכינו אותו בצורה של ספיחת הקפאין עם כימיקלים, ואז הכנסת כימיקלים נוספים כדי לספוח את הכימיקלים האלה, ויצא משהו שאולי הוא לא באמת הכי בריא. עכשיו רשום לך על הקפה נטול, לפחות של חלק מהחברות, רשום לך במפורש שזה באמצעים טבעיים, ומה זה האמצעים הטבעיים? דיברתי פה ברדיו עם מישהו שהוא אגרונום מומחה לקפה, מייעץ למגדלי קפה, והוא סיפר לנו משהו שכבר גם כן, יש גם אותו במחקרים אחרים, שמשרים פולי הקפה במים, והקפאין עובר למים. מה רע בזה? כלום, נכון? עכשיו, יכול להיות שזה פחות... לא, אני מבינה. זה פחות טעים, אבל כנראה שזה בסדר. כאילו, רוב הסיכויים, 90 ומשהו אחוז, שהכינו את זה בדרכים הכאילו יותר טבעיות בעזרת מים בלבד.
כתוב לי ממש על הקופסה, קפה נמס מיובש בהקפאה, נטול קופאין. שם שיש
סטוריס, משהו כזה. גם כתוב לך על האריזה, שזה עשו את זה או שעל, את יודעת מה? כתוב באונליין. אולי לא על האריזה. תחפשי, תכתבי את זה בגוגל ובאותה חברה, תיכנסי, מה שאת אמרת, תיכנסי אותה חברה, או שתכתבי את שם החברה, הם יכתבו לך שהם עושים את זה באשריה, במים ובאמצעים טבעיים. אז אין עם זה, לא אמור להיות עם זה בעיה בריאותית, ואם קפה עושה לך, לדעתך, תחושת ערנות מסוימת, אז משעות הצהריים עדיף לעבור לקפה נטול, כי הקפה בפני עצמו לא גורם לערנות, אלא הקפאין. קפאין. עכשיו, לגבי הטירמין, זה חומר שבעבר נחשד כגורם למיגרנות ולכאבי ראש.
נכון.
הוא נמצא בקפה ובגבינה צהובה, נכון?
כן.
ובעוד כל מיני מאכלים, כמו למשל שוקולד, יין אדום. הדברים מתאימים. בעבר אמרו לאנשים שסובלים מכאבי ראש ומגרנות לנסות להפחית את כל אלה מהמזון ולראות מה קורה. במקביל, היו מחקרים אחרים שבדקו רק את הטירמין בלי המאכלים האלה, והזריקו לאנשים טירמין או שנתנו להם לאכול בכמוסות, אני לא בדיוק יודעת, אבל נתנו להם רק טירמין ולא היה... לא היה להם כאבי ראש מזה. אז כל העניין הזה של טירמין היום פתאום נחשב לשנוי במחלוקת. ההפך, היו מחקרים אחרים שהראו שאנשים שוויתרו על קפה, זה מה שעשה להם כאב ראש, זה שהם ויתרו על קפה. הרבה אנשים בישראל מרגישים את זה ביום כיפור, שהם פתאום לא שותים קפה בבוקר ביום הצום, ויש להם מזה כאב ראש. כך שזה יכול להיות גם לפה וגם לפה, ומה שאני מציעה זה ש...
לא, אני תמיד יודעת שאצלי זה עם שילוב של גבינה צהובה, אז אמרתי, אולי עכשיו, אם אני אשתה נטול...
אז זה לא קשור לקפאין, אבל.
לא קשור לקפאין.
לא.
זה התשובה.
אבל מה שאת יכולה לעשות, זה פשוט לבדוק את זה על עצמך.
אוקיי.
קצת עשי, ניסיון אחד עם, ניסיון אחד עשי במקום הקפה, תהי קינמון, עם הטוסט גבינה צהובה, ותראי, אם זה כן קשור או לא קשור.
הבנתי, ועוד משהו קטן, לגבי סוכרלוז, אני רוצה להחליף את הסוכר גם בעוגות, למשל עוגת גבינה, במקום כוס סוכר, אז אם אני שמה סוכרלוז...
עוגת גבינה את עושה עם כוס סוכר? איזה מתכון יש לך? זה המון. תשמעי מה אני מציעה.
לא, כן.
תעברי, תעשי את אותו מתכון עם חצי כוס סוכר, במקום לחפש תחליף סוכר, למה אני אומרת את זה? כי כשעושים עוגה, היא לחלק אחר כך ל-20 פרוסות, וב-20 פרוסות יוצא לך כפית או שתיים של סוכר לכל פרוסה במקרה הכי גרוע, וכשמדובר בעוגת גבינה, גם ככה אין בה הרבה פחממות, כי אין בזה הרבה קמח, אולי איזה 3-4 כפות קורנפלור וזהו, ואין בה שומן כמעט בכלל, נגיד אם את לא סרטיים שומנת מתוקה בציפוי, אז זאת הוגה שיש לה הרבה ערך תזונתי ויחסית מעט סוכר. השילוב
גם
שלך...
גם תחצי כוס סוכר.
לא צריך להחליף, לא צריך להחליף, זה מה שאני מנסה להגיד לך. זה לא יהפוך את זה לפחות קלוריות, וזה לא יהפוך את זה לאינדקס גליקמי יותר נמוך, כשילוב של החלבון מהגבינה ומהביצים, יחד עם הסוכר, גורם לעיכוב בספיגת הסוכר, ולכן... האינדקס הגליקמי של עוגה כזאת הוא נמוך מראש. כל פעם שעושים עוגה, בקטע של עוגת גבינה במיוחד, אבל בכל עוגות אחרות שזה מלא מלא בקמח ומלא בני לא יודעת מה, אין יתרון בלהחליף את זה לממתיק מלאכותי. את עושה לזה טעם פחות טוב. הדברים האלה באפייה הם בדרך כלל משנים את הטעם שלהם, גם מה שעמיד לחום. ואת לא חוסכת כלום בריאותית. שלא לדבר על זה שזה יותר יקר. את רוצה כאילו להיות סופר 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 בריאה בעולם, אז לא לאכול עוגות כל זמן.
הבנתי. לא, אז אין לי בכלל צורך, כי אני גם שותה בלי סוכר.
אז עזבי את זה, נו, אז יופי. אז חצי כוס סוכר לא קרה כלום.
האמת היא שאני התחלתי עכשיו עם סויה במקום גם חלב, וקניתי את הווניל, אני מקווה שזה לא הרבה סוכר.
זה בסדר גמור. לא, לא, לא.
לא?
לא. כמה את שותה שמעת שמה, חמישית כוס?
כן, שליש כזה בכוס.
כן, את רואה בקושי. בסדר גמור.
יופי.
תודה רבה רבה רבה.
תודה רבה לך, ביי.
המאזין קודם, כי יש לי שאלה מהפייסבוק על המחלות, בסדר, קודם מאזין, שלום.
הלו.
כן.
אני. מה נשמע, הכל בסדר?
כן, מה שלומך?
תודה, תודה. אני רוצה לשאול לגבי משקי חלב סויה.
אוקיי.
האם הוא עדיף על פני המשקה של השקדים? יש עדיפות למישהו?
בשורה התחתונה, תעשה מה שהכי טעים לך, תבחר. אני לא מזמן הייתי צריכה לעשות דירוג של לכתבה.
שמעתי אותך על סויה.
נכון.
ראיתי אותך בפייסבוק.
אוקיי. מה שקורה זה שאני מסתכלת כתחליף לחלב פרה. לא באופן ספציפי לבד, נגיד אם מישהו שם חלב סויה או חלב שקדים או חלב שיבולת שואה נניח בקפה, בדרך כלל זה במקום חלב פרה. אז אני השוויתי את זה. עכשיו חלב סויה מבחינת כמות החלבון שיש בו, הוא היחידי שיש בו חלבון איכותי ובכמות כמו בחלב פרה, ומבחינה זאת הוא הכי טוב. מבחינת סידן גם הכי טוב. יש מוצרים של חלב שקדים, משקה שקדים, שמואשרים בסידן, וזה רשום לך ברכיבים, ואז כמות הסידן בהם היא כמו בחלב פרה או חלב סויה. אבל חלבון אין שם כמעט, זה נוטה לאפס. וגם אם זה בין אפס לאחד, זה לא...
כמה חלבון יש בסויה כבר?
אז אוקיי, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לך. אם אני משווה את החלב סויה לחלב פרה, אז זה הכי טוב. אז העניין הוא בסוף... כמה חלבון אני צורך מחלב בסוף היום? אם רוב מה שאני אוכל זה בשר, עוף, דגים, ביצים, גבינות, או טופו, לך תדע, קטניות, אז מה זה משנה כמה החלבון היה במשקה סויה? אז השורה התחתונה זה מה שאמרתי לך גם בשורה הראשונה. מה שטעים לך זה הכי חשוב.
אם כי עדיפות לסויה.
כן, אם אתה רוצה לספור יותר חלבון, אז כן, בדיוק. נכון.
יופי, על הכיפק, תודה רבה.
או, היה קצר, תודה רבה לך.
ביי, שבת שלום.
שבת שלום. והגיע שאלה בפייסבוק של חגית. אני חולה ואין לי תיאבון על מה לא כדאי לוותר בימים האלו. אז קודם כל תהי בריאה ותנוחי, אבל בהמשך למה שאמרתי על ויטמינים A ו-C, לא חשוב כמה ויטמינים אוכלים. אם אין מספיק חלבון בתזונה, אין לגוף ממה לבנות את מערכת החיסון. אז דבר ראשון, א' ב' בסיס, להקפיד על צריכת חלבון תקינה. בשר, עוף, דגים, ביצים, גבינות, סויה וקטניות, אלה החלבונים הכי איכותיים שמתאימים לבניית מערכת החיסון. מערכת החיסון שלנו זה הכדוריות הלבנות בדם, הן עשויות מחלבון. מאיזה חלבון? מהחלבון שהגיע מהאוכל. חייבים לספק לגוף חלבון כדי לבנות מערכת חיסונית תקינה. במקום הראשון מכל המאכלים ביצים, במקום הראשון מבחינת איכות החלבון והתאמה שלהם לבניית מערכת החיסון, חשוב לדעת על זה, אבל זה דבר ראשון, תקפידי על ביצה ליום, אני לא יודעת אם את צמחונית, אז גם אפשר גבינות וגם טופו וקטניות, ואם לא, אז בשר עוף ודגים עוד איזה מנה אחת, אבל זה הבסיס. מעל זה עכשיו לבדוק ולהשלים ירקות טרים וויטמינים שדיברנו עליהם קודם. ויש לנו מאזין על הקו. שלום.
שלום.
שלום, שלום.
רציתי לברר לגבי זירי פרג. אני פשוט גם בעזרה לאשתי אחרי מרדף אחרי הסידן, את יודעת, גיל המעבר, וראינו שבזירי פרג יש 1500 מיליגרם סידן.
אני אגיד לך, אני כאילו זכית עם בעולם, אני זוכרת שהייתי קטנה, אמא שלי הייתה עושה עוגת פרג, שוואי למות, היא הייתה מבשלת את זה בסיר, לפני שזה עוגה, זה היה אחד הדברים היותר טעימים. העניין הוא, אני לא יודעת אם יצא לך פעם לתת פרג ל... אני חושבת שצריך להגיד פרג דרך אגב.
פרג, אוקיי.
אני לא יודעת, אני צריכה לבדוק את זה. בכל מקרה, אז יצא לך לתת עוגת פרג לילד קטן שיש לו חיתול, נניח?
חיתול?
כן, כן, כן. כי היית רואה שהפרג הזה... פרג או הפרג יוצא כמו שהוא אחר כך בנקודות שחורות בצואה, ומה שאני מנסה להגיד, זה כן. שגם כשהפרג תחון, שקונים פרג תחון לעוגה, הוא לא, לפעמים לא תחון מאוד, הוא תחון לא למצב של תחינה, הוא תחון למצב של גרגירים עדיין, וחלק גדול ממה שיש שם לא נספג. מה זה אומר? שאולי יש לו פחות קלוריות ממה שנדמה לנו, אבל גם פחות סידה נספג. אז אתה צודק שיש בזה מלא מלא סידן, השאלה כמה נספג לגוף, אם אנחנו אחר כך רואים את זה יוצא בתום, לא משנה, אני לא רוצה פה להגיד.
כן, כן, ברור.
כן, אז אם לא הכל נספג ויוצא החוצה, אז אין לנו מה לספור את זה בכלל.
אני מבין, אבל... אוקיי.
למה לא לקחת דברים עם סידן שכן נספג? גבינה צהובה מכילה מלא, ריקוטה מכילה מלא.
זו, עם הריקוטה פה אשתי לידי, אז היא טוענת שאת רושמת 500, אבל בכל הריקוטה שהיא קונה מופיע רק 300 מיליגרם סידן.
אז לא, אבל רגע, יש ריקוטות אחרות של חברה אחרת שאפילו יש 600.
אנחנו לא מצליחים למצוא.
הכי נפוצה, הכי נפוצה בסופר, תסתכלו, עכשיו כל החדשים זה 600. לא חדשים, הסתכלתי לפני שנה וחצי, החדשים מלפני שנה וחצי, ראיתי 600, אני לא יודעת איפה יש 300, אולי בטעמים, אני באמת לא יודעת. אני רק שנייה אסתכל בסופר עכשיו, באונליין, הם רושמים הרי בדיוק כמה סידן, כמה הכל. יש כמה סוגים, עכשיו, גם 300 זה יפה, שלא נזלזל בזה, בפרוסת גבינה צהובה.
לא, אני פשוט אגיד לך, נורא התלהבנו מהחלב, אני פשוט מכין חלב פרג וזה יוצא טעים.
חלב פרג?
חלב פרג זה יוצא, ראיתי את המתכון באינטרנט.
נו, תספר לי איך אתה עושה.
לוקח את הזרעים, תוכן אותם בבית מטחינה קטנה כמה שאפשר.
כן.
משרה אותם במים במקרר ל-12 שעות או משהו כזה. לוקח אחר כך את הכל לבלנדר, תוכן את זה עם שתי תמרים, ואחר כך מסנן או בבד כזה, את יודעת שעושים גבינה, או שבמסננת כזאת ממש עדינה, זה נקרא, ויוצא אני, נוזל לבן שממש נקרא חלב, זה פשוט מדהים, חלב פרג, אני קורא לזה משובח.
מה אתה עושה עם מה שנשאר שם?
זורק. זורק. כאילו סוחט אני... את כל הזרעים, אז... סוחט את כל מה שנשאר מהשחור,
תקשיב, אני פרק. באמת, בשביל שאני יודע, כמה סידן עבר לך לשם, ויכול להיות שהמון, כן. וכמה כן. נשאר בצד שאתה זורק, שנשמע דווקא כן. הכי טעים, אז אני צריכה לקחת את זה למעבדה שיבדקו את זה, ואני אי, כרגע פעם. לא יודעת להגיד לך, יש סיכוי שיש שם הרבה, השאלה כמה אתה שותה מתוך זה?
אני מבין, לא, לא, בסדר, ולא, לא, אני מבין את העיקרון, אבל בנוסף קראתי שגם קיים בזירי פרג חומצה אוקסלית שמפריעה לספיגה.
אל תתייחס לזה, קודם כל בחלב שאתה עושה אין את החומצה הזאת, זה נשאר שם בלמעלה, ודבר שני, עכשיו אני קראתי כמה מחקרים שגם החומצה הפיטית והאוקסלית מאוד חשובות לבריאות, אז אל תתייחס לזה. כל דבר יש יתרונות וחסרונות. אני מול הגבינות ריקוטה השונות של שתי חברות שונות, בשניהם יש 470, 500, 600, אני לא רואה איפה יש 300.
כן, אז פשוט לחפש באינטרנט?
לא באינטרנט, בסופר, זה הכי נפוצות עם הפקקים הכחולים, מתחילת, אני רואה פה כל 500, 600. אבל החלב פרק שלך נשמע פסצה. תקשיב, תשלח לנו תמונה.
תרשמי בוואטסאפ. חלב פרק, אני אשלח.
לא, מה שאתה עשית, נעלה את זה בפייסבוק בשבוע, באתר שלנו.
מה שעשית, תשלח... את החלב שיוצא.
את המתכון, תשלח למהירה בוואטסאפ. מתכון ואת התמונה למהירה.
ואת התמונה, בסדר, כן. לוואטסאפ הזה, בסדר,
כן. תודה רבה, טוב. רבה, רבה.
רגע, הנה עוד שאלה, אם יש שאלה קטנה, אשתי רוצה ב...
כן.
סליחה, שלום, קוראים לי טל.
היי.
רציתי רק לשאול, תמיד אומרים שכדאי לאכול מוצרי חלב שעשירים בסידן, אבל הרבה פעמים זה באמת תוספת מלאכותית, שזה הסידן הפחמתי הרבה פעמים. ואז אני כאילו באיזשהו מקום אומרת, כי אומרים להעדיף את הסידן מהמזון ולא מהכדור, מהתרופות, מתוסף. אבל בעצם אין הבדל, כי בעצם
לא.
כל הגבינות.
אני מבינה, את צודקת כן. לגמרי. הסיבה שמעשירים סידן בתוך הגבינות לפעמים היא לא בתור שיהיה לך יותר סידן שם, אלא כי הוא מייצב. הסידן הקרבונט, מה שאת אמרת, סידן פחמתי, זה לא פחממה, זה קרבונט, זה מהמילה פחמן. ולגוף לא משנה, כשנגיד אם למישהו חסר ברזל והוא לוקח תוסף ברזל, לגוף לא משנה אם הוא מקבל את הברזל מסטייק פרה, או ממזלג תחון לצורך העניין, זה אותו ברזל, הגוף יודע להשתמש בזה אותו דבר. זה לא משנה אם זה סידן קרבונט או סידן מהחלב שהגיע, זה אותו דבר בשביל הגוף, הוא יכול לספוג את זה ואין הבדל בין הסוגים השונים, גם בתוספים. מה שאומרים לא לקחת תוסף זה כי התוספים עצמם לפעמים מכילים כמויות נוראיות, עצומות, לא מאוזנות, ושלא עושות טוב אחר כך מבחינת יכולת הספיגה והמאזן.
כליות.
סרחן בדיוק, מה זה? כן.
אבל זה לא שוקע בכלי דם בעצם, כל הקרבונט.
לא. הוא נחשב סידן כמו רגיל.
כי שמעתי שיש סידן ציטרט,
את חושבתי... לא, ציטרט, קרבונט, מה זה משנה, הכל אותו דבר, זה אותו דבר. זה מלחים של סידן, זה מתפרק בגוף, זה בסדר, הכל רע.
בסדר, נמור.
יופי, תודה רבה.
תודה רבה לך.
מאזינה, ואז המחקר שלנו? אוקיי, מאזינה, שלום.
שלום, מאיה.
שלום.
אני ממש רוצה שתעזרי לי.
בשמחה, אם אני יודעת.
כן, בטוח. אני מתוסכלת. תראי, אני יש לי מודעות גבוהה לנושא של קלוריות כל החיים שלי.
כן, גם אני.
כן, יודעת. ואני די שמורה, כי יש לי נטייה להשמנה, אבל אני די שמורה ב...
שמורה במצב טוב.
כן, אני בת 70, אבל...
מחיר מחירון, את אומרת.
נכון, בדיוק, יד שנייה או שלישית, אבל זה בטח טוב.
שנייה שלישית זה חשוב, רגע.
אבל למה אני מתוסכלת? הצלחתי לרדת לפני 10 שנים כ-18 קילו, בעקבות איזה משבר, לא בעקבות הרצון שלי. ושמרתי על זה, כן, ושמרתי על זה. בשנה האחרונה, אולי שנה וחצי, אני מרגישה שעליתי זה 3-4 קילו. ואני מקפידה על אותה
זוג. אולי זה טוב, זה אומר שחזר לך מצב רוח ואת לא במשבר.
כן, אבל אני לא בגוף שלי. אז אחד משניהם עושה לי דיכאון, או המשבר או ה... עכשיו, אני יכולה להגיד לך מה התפקיד שלי ביום-יום. תגידי לי מה אני עושה לא נכון.
אני רק חייבת להקדים ולהגיד לך שהרבה פעמים משברים מסוימים עושים לנו באמת... ירידה ממש ממש גדולה בתיאבון, זה יכול להיות כתוצאה, מישהו לוקח נגיד פרידה נורא חזק, וכתוצאה ממוות של מישהו קרוב, וזה עושה חוסר תיאבון רציני, וככה הגוף מגיב, ואז שהמצב רוח איכשהו לאט לאט חוזר, אז עולה התיאבון, מה שאומר שאם את עלית, זה אומר שתוחלת יותר ממה שצורפת טיפה, וקודם אכלת, פחות ממה שצורפת טיפה. אז אנחנו עכשיו לא נתייחס לקטע של הירידה של 10 קילו קודם, כי אני לא יודעת מה אכלת שום קודם. עכשיו, תגידי לי מה את אוכלת עכשיו, עכשיו לעכשיו, בלי שום קשר למה. אוקיי, סבבה.
והשנה ככה, אבל אני לא מצליחה לרדת.
כן, אוקיי.
אוקיי, בבוקר, אני שותה איזה 2 כוסות קפה, עם מעט מאוד סויה. רק שתביני, קרטון סויה אחד זה לשבוע שלם.
מה את אומרת? אצלי זה ליום.
אוקיי, אז רק להראות לך כמה נושא של הקלוריות. אז 2 כוסות קפה, אחר כך 100 גרם גבינה או קוטג' וצטו, זהו, הולכת להתעמל, כל יום אני מתעמלת שעה. אחר כך ב-10 אני חוזרת תפוז או תפוח עם 3-4 אגוזי מלח או שקדים, okay. או סלט ירקות גדול, וזהו, צהריים...
בסלט מה יש? שמן, משהו?
איך?
שמן, אבוקדו בסלט?
לא, אולי קף שמן.
כפית צריך, אבל בלי קשר, אוקיי. כן.
אולי קרף, אולי, מקסימום.
כן.
בצהריים, בסביבות שתיים, אני לוקעת חלבון, או חזה עוף, או חתיכת עוף, או פרגית, או דג. כל זה בתנור, כן? ירקות מבושלים או צלויים, וכף קוסמת כדי לסבוע. כף קוסמת מבושלת.
כף שאוכלים בבית מרק או כף הגשה?
לא, כף רגילה של מרק, של אישי, כן. לא כף הגשה. כף רגילה.
בינתיים זה דיאטה. בינתיים זה דיאטה ממש.
כן, רגע. זה מה שמתפתל אותי. בערב, בסביבות 5:30, זהו חדר שלי. אני לוקחת פרוסת לחם אחת, פרוסת גבינה צהובה.
עד הערב כלום?
מה?
עד הערב לא אמרת שום דבר. עוד קפה, עוגיות, משהו?
לא, 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 כלום, כלום. לא אמרת עוגיות, קפה, לא עוגה, כלום. אז אני אומרת, ארוחת ערב, פרוסת לחם אחת, פרוסת גבינה צהובה, ביצה אחת, או לפעמים שתיים, כן, עדיין רבע, ושלט ירקות. זהו. בתשע בערב, אם אני רבע, אני לוקחת גם באדומה. וזהו. שותה הרבה מים.
שמי, לא יכול להיות שמזה את לא יורדת. זה תפריט של 1,000 קלוריות. או שאת מזייפת בשישי שבת ובאירועים ומסעדות, וזה מאזן לך, או שתעשי בדיקות דם, כי יכול להיות שחסר לך ברזל, או שיש בעיות בבלוטת התריס, או שחסר לך ב-12, יש משהו שכנראה, אם זה הכל, תפריט מאוזן ומצוין של 1,000 קלוריות, לא יכול להיות שלא יורדים ממנו, אפילו אני יורדת מ-1,000 קלוריות, ואני לא שוקלת הרבה.
מאיה, אני לא רוצה להפריך את התיאוריה שאמרת, אבל הבדיקות דם שלי תקינות, אני נכון, בלוטת התריס שלי מאוזנת עם מטרוקצין, אבל אני מאוזנת.
אבל תקשיבי, אז את מזייפת איפשהו, אני לא יכולה להמליץ לך להוריד משהו מהתפריט הזה, אני לא אמליץ למישהו. אני לא יכולה להגיד לך להפחית מתוך 1,000 קלוריות, שהרוב חלבון חוץ מכף קוסמת ופרוסת לחם, אני לא יכולה להגיד לך להוריד משם או משהו, זה לא... אני לא יכולה להמליץ לך לאכול משהו שהוא לא בריא, שיהיה לך חסר משהו. אז או שאת בלי לשים לב, מכניסה לפה בסוף שבוע או באירועים ומסעדות וזה מאזן לך את זה, או שמשהו אחר, או שאולי את לא עושה ספורט, אני באמת לא יודעת.
אני כל יום בספורט, אני
מעצח. אז לא הגיוני, לא הגיוני.
אוקיי,
משהו בקובבי. זה לא הגיוני, את אמורה לרדת מזה. חד משמעית.
אוקיי, עכשיו רק שאלה קטנה נוספת.
תעשי את זה בדיוק. ותרשמי כל בי שנכנס לפה, כולל בסופי שבוע, למשך שבועיים, ותשקלי עוד פעם, וגם אם ירדת 400 גרם, זה נקרא לרדת, ותשלחי את זה, את הצילום של הטבלה שאת רשמת, כולל את המשקל היום ובעוד שבועיים, ואני אשמח לעלות אותך לשידור עוד פעם.
אם אני רואה שאין לי ברירה, אני מוכנה להיכנס לתוכנית ההרזיה שלך, ואולי ככה אני אהיה במעקב יותר.
אוקיי, לא בטוח שצריך, אבל אני אשמח מאוד.
אוקיי, עכשיו רק שאלה שנייה קטנה.
קטנה, קטנה, קטנה.
אינפורמטנטית, אינפורמטיבית. הכדור סידן שאני לוקחת כל יום, כל לילה, ככה אמרו לי, איזה כדור לקחת וכמה? 600, 1,000, איזה כדור סידן לבקש מקופת חולים?
כן, למה לבקש? זה בלי מרשום. את אוכלת גבינה צהובה וקוטג' אז את לא צריכה את הכמות גדולה. 400, 600 גג שבגג שבגג.
כן? אוקיי, ויש כדור מסוים עם ציטרט וציטרט, לא יודעת מה, יש כל מיני שמות.
לא משנה, מה שבמבצע.
אוקיי. אוקיי, בסדר. תודה רבה.
תודה רבה לך. ורגע, אבל לפני כן יש לי לעבור לפינת המחקר שלנו. רגע, אוקיי. עכשיו, אני רוצה לספר לכם על המחקר בעיניי מזעזע, אבל בוצע. על זה שאנשים שמחים ומאושרים חולים פחות. בסדר? אז אתם יודעים שהרבה פעמים אנשים שהם חולים, אז מפנקים אותם עם שוקולדים וממתקים ועוגות ו... תמיד אומרים ההפך בדיוק, כי סוכר ומאכלים מתועסים מחלישים את מערכת החיסון וגורמים לירידה בצריכה של מאכלים בריאים. אבל מצד שני, צריך להיות שמחים ומרוצים, כי אז חולים פחות וזה מחזק את המערכת החיסונית. ואז אני רוצה לתאר לכם את המחקר שאני לא הבנתי מי הסכים להשתתף בזה, אבל תשמעו את המחקר. כל הכבוד להם. כנראה שהם קיבלו הרבה כסף, אחרת אין לי הסביר אחר. 334 אנשים בריאים, בבריטניה, לקחו אותם למחקר הזה, הזליפו להם לאף וירוס של נזלת, ועשו להם בדיקה על שאלון על המצב הרפואי, סליחה, על המצב הנפשי שלהם, ומה גילו? שאלה שהיו שמחים, לא נדבקו, נדבקו פחות. התחושת השמחה והאושר של האנשים לפי השאלונים האלה, עזרה להתמודד יותר טוב עם מחלות וחזקת מערכת החיסונית. עוד מחקר אחר, יותר רגיוני, שבדק 10,000 אנשים, עם גישה חיובית מצאו, מעריכים שנים ונדבקים פחות במחלות. הסטרס לטענתם מחליש את המערכת החיסונית. אז כדאי לשלב דברים ולהיות שמחים ומאושרים, ושימו לב, אפשר לשלב גם בדיאטה לירידה במשקל, עוגה או שוקולד או לא יודעת מה שאוהבים, אבל במידה הנכונה אפשר לשלב הכל ודאי לשמור על תפריט בריא. אני מנסה ללמד בקורס תפריט שמכיל 3 נשנושי ביניים ליום, שנשנושי הביניים לא חייבים להיות בריאים, אחד בין הבוקר לצהריים, אחד אחרי הצהריים עם הקפה ועוד אחד בארוחת לילה. זה כמות קלוריות יחסית נמוכה, וכל עוד ארוחת בוקר, צהריים וערב בריאות, אז יש אפשרות לשלב את זה בתפריט. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
היי, שלום דוקטור, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך את?
בסדר, ברוך השם, קוראים לי ליטל, אני בת 29, ואני מאוד מקפידה על ה... אני רוצה לשאול אותך על התפריט שלי, ומה, אם אני, משהו שאני רוצה לא נכון בתפריט, רציתי, כי אני לא מרגישה שאני אוכלת הרבה, אני עושה פעמיים בשבוע ספורט.
כן, אבל כאילו מה הבעיה, מה הבעיה?
אני אוכלת ממש מעט, ממש מעט, כאילו אם אומרים בתפריט מוזר.
ולא יורדת במשקל?
לא, אני נגיד בבוקר אין לי זמן לאכול, אני יודעת שזה לא טוב ושצריך, אבל אני מגיעה, אני עובדת עד השעה 12, אז אין לי הפסקה גם בבוקר מוקדם, אז אני אוכלת את הנמס בקוס שיש, אני עושה לי כזה קוס, עד שאני מגיעה הביתה בשעה 1, אני אוכלת את מה שאני מכינה לילדים את האמת, אוף, אורז או פסטה, אבל לא
איך הרבה. איך תרדי זה... במשקל אם את אוכלת אוף, אורז ומה שמכינה לילדים, זה לא טוב, את צריכה...
אבל אני ממש אוכלת ממש מעט מהפחממה, 5 כפות. לא
זה לא מעט, זה הרבה מאוד, זה כמו לאכול 2 סנדוויצ'ים, 4 פרוסות לחם קל נניח עם גבינה צהובה. את לא יכולה לאכול אוכל של הילדים ולהגיד אני אוכלת מעט, זה לא בשבילך, תכיני לך אוכל של דיאטה, יש לך זמן לזה? מי שאוכל אוכל של הילדים, את גם בטח תואמת בעמידה איזה כף או שתיים, שזה כמו לאכול עוד סנדוויץ', ואחר כך מה שנשאר מהסיר, אולי את מגרדת שם ומלקקת לפני שאת שמה במדיח, זה עוד קלוריות, אנחנו צריכים לאכול את האוכל שלנו מדוד וספור. מה בבוקר?
אז זהו, בבוקר אני לא אוכלת, אמרתי לך, אני עושה לי את הנמס בקוס, או קוביית שוקולד אפילו.
נמס בקוס זה כמו סנדוויץ' מלחם קל לפחות, אולי שניים, תלוי איזה את בחרת, כי יש הרבה סוגים. זה גם לא טוב.
הבנתי.
זה את נראה לך שאת שותה, אבל זה כמו לאכול סנדוויץ' וחצי. אז תברי לסנדוויץ', טוסטינג, גבינה צהובה בלי כל מיני שטויות, ואז זה, את הצהריים שלך, את החזה אוף והזה של הילדים בלי שמן, ועם הרבה ירקות שתכיני לך, או בתנור, או מבושלים אם את אוהבת, או מוקפצים, בלי שמן, לך, ושלהם יהיה את האוכל שלהם, ולא לטעום בעמידה, כי זה גם נחשב, את לא שמה לב לזה, אבל הגוף סופר, מה אחרי הצהריים?
את האמת אני גם, ממש לא, וזהו, וזה בצהריים, ועד הערב אני יכול, אני אצא לי סלט, חביתה עם גבינה, וזהו. אני כמעט ולא, מה זה כמעט ולא, אני לא עוגות, לא עוגיות,
הבעיה היא לא לשלב עוגות ועוגיות, הבעיה היא לדייק בכמות. אם את אוכלת משהו, את לא יכולה שזה יהיה על הדרך ולא לשים לב ולהגיד לא אכלתי. אני מעדיפה שכן תוכלי עוגה עוגיה ב4 עם הקפה, ותגידי אוקיי, אכלתי את זה ככה וככה, קלוריות, וזה בסדר. ובערב גבינה וביצה זה מצוין וסלט, אבל אם לפעמים נכנס לך לפה עוד דברים מהילדים או ממה, זה בדיוק הסיבה שלא יורדים. זה לא חוכמה לאכול קצת אוכל משמין ולהגיד אני לא יורדת. את יכולה לאכול המון, אבל את האוכל שלך שמתאים לך, וכן לרדת במשקל.
אז את אומרת בכלל לא לאכול את הפחממות של הילדים, ובמקום נכון. הפחממות לשים שם ירקות.
נכון, ובבוקר במקום הנמס בקוס שנראה לך שזה כלום וזה רק שתייה, לאכול איזה משהו יותר מסביע כמו סנדוויץ' או טוסט. ובערב okay, ביצה yeah. וגבינה זה בסדר, אבל בלי שמן, ביצה אחת, וכפית, סליחה, חצי קופסת גבינה, מדוד כפית שמן בסלט, ואז okay. עוד יש לך עוד שני נשנושים, אם את רוצה, עוד יותר משני נשנושים אפילו, אבל מדוד, שלא יורדים, okay. זה אומר שהגוף שורף בדיוק מה שהוא מקבל, אז זה הכי לא טוב בעולם לאכול את השאריות של הילדים.
לא, אני בכלל לא. כבר לא
אוכלת
להם את
השאריות. את מכינה אז... יותר, אבל לעצמך גם. זה גם לזה. אם אני מבינה
אבל אנחנו... אני ממש מקפידה, נגיד, לאכול בצלחות קטנות, ואז שכאילו, אני שמה לי את האורז, אז זה נראה לי מאוד הרבה. זה נגיד משהו שאני כן... אוקיי, זאת אומרת להוריד את האורז ואת הפחמימות בעיקרון, ובבוקר... רגע, ותגידי, לחם מחמצת זה נקרא לחם...
לא.
לא.
צריך לי לחם קל, ששוקל 25 גרם לפורסה. מחמצת לא הופך אותו לא ליותר בריא ולא ליותר דיאטטי.
הבנתי.
את יכולה פרוסה okay. אחת כזאת של לחם רגיל מחמצת, או אם את קונה במאפייה זה בדרך כלל גם קל.
מה, לחם מחמצת?
לא משנה מחמצת, זה שאת רוצה. במאפיות הם בדרך כלל קלים כאלה, פרוסים דק ואווריריים.
אבל אם אני אוכלת פרוסה אחת של לחם מחמצת זה בסדר? זה
כן, כן בסדר.
אחד הוא... בבוקר עם
כן,
קף של גבינה כאילו?
כן, עם גבינה צהובה. אוקיי. טוב, תשמעי, התוכנית הסתיימה, אני צריכה לסיים, אז אני מאחלת לך המון בהצלחה.
אוקיי, יופי,
תודה רבה. שבת שלום, ונעבור למתכון לסיום התוכנית. עשיתי לעצמי וזה יצא מהמם, ולא יודעת איך לקרוא לזה, אז קראתי לזה חביבת. טרד בולגרית, כי זה לביבה, אולי חביתה, אולי זה פשטידה אישית, הכל ביחד, מה שתרצו, והכי חשוב, זה מנת חלבון מסביעה, שמכילה 100 קלוריות בלבד. אז איך מכינים? פשוט וקל, חצי דקה בדיוק, לוקחים חצי כוס, עלי טרד בייבי היה לי, קוצצים את זה כזה קצת דק, שמים בקערה, מערבבים עם ביצה, 20 גרם בולגרית מפוררת, ואפשר להוסיף שום גבישי או תבלינים אחרים אם אוהבים, אני אוהבת לאחרונה אבקת בצל מיובש, ועל מחבת עם ספרי שמן שמים את הבלילה, ואחרי כמה דקות שמרגישים שאפשר להפוך הכל כיחידה אחת שלא תתפרק, לא באותו רגע ששמים את זה על המחבת, אז הופכים את זה וממשיכים לחמם עוד כמה דקות, מסביע כיפי, גיוון לביצה או חביתה מושקעת או לביבה ענקית, מה שאתם רוצים. טעים ובריאה תמונה והמתכון יעלו באתר של רדיו 103 FM. תודה לכל מי שעלה לסידור ותודה לכל מי שהזין ולכל מי שצפה. תודה למאירה פרץ, לסתיו קורנס, לעדן בן ארי ולמיכל קדוש. נשתמע שוב בשבוע הבא.